כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי ובאתר שלנו. שלום שירי כץ.
שלום רונה, והיום מצב מאוד בעייתי, שתינו לקינו בסינדרום ירושלים.
וואה.
אנחנו החלטנו שאנחנו מסוגלות לפצח את הסודות הקולינריים של העיר בשעה אחת. התקף מגלומניה קל. 10 קבין של טעמים נפלאים ירדו לעולם, ואת כולם לקחה ירושלים. עיר שיש בה אוסף מרהיב של מטבחים, בישולי פטיליות, מטבח ערבי והמטבח החביב עליי, מטבח לדינו. אין סיכוי שאנחנו מצליחות להקיף את הכל, אבל אנחנו ממש הולכות לנסות.
אנחנו אכן נעשה את זה, ואני חייבת לספר למאזינים שמה שעורר את תוכניתנו הירושלמית הוא דווקא סגירה של מאפיית לנדנר אחרי 126 שנים, מאפייה במאה שערים שיצרה חלות שסיפרו עליהם רק טובות, והמאפייה סגרה את שעריה, כך נתבשרנו השבוע. אנחנו ננסה לגלות למה. גם מסעדת טעמי המפורסמת, מי שמכיר אותה, שבה אוכלים חומוס ומטעמים בולגרים, ממולאים לסוגיהם, גם היא סגרה השבוע את שעריה.
אבל אנשים, את יודעת, הם בלעו, הם לא לעשו, מה קרה?
הם זרזו שם את כולם, נסביר שירי שאנשים לא ייבהלו, זו הייתה מסעדה שזרזו בה אנשים לאכול.
ככה נהגו לזרז את האנשים לאכול מהר וללכת לפנות את המקום לבאים בתור.
נכון, נכון, לבלוע ולא ללעוס. והסגירה של המסעדות הללו עוררה אותנו לצאת אל העיר, גם לשמוע קצת על העבר שלה ועל ההיסטוריה, ועל האם מוסדות קולינריים בכלל יכולים להחזיק כאן, זאת שאלה שנשאל אותה. גם לדבר על מה יש בה עכשיו, לצאת לאיזה סיור קולינרי ברחבי ישו כמחנה יהודה וברחבי העיר העתיקה, דוד קישקה ייקח אותנו לשם, וגם נשמע על מסעדות חדשות, מה בוער עכשיו בכל זאת, מה אחד נולד ואחד הולך לעולמו, זה טבעו של עולם. ננסה גם לראות מה נולד בירושלים, ועל כל המסורות הקולינריות הללו נדבר כאן. אז אנחנו מיד יוצאות לדרך, שירי. אז הראשונה שביקשנו לפתוח את התוכנית היא רונית ורד, אשת הקולינריה מעיתון הארץ. שלום רונית.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, טוב שאת כאן איתנו.
אני רציתי את השאלה הראשונה הפעם, אני מקווה שזה בסדר. אני פעם עמדתי במאפיית לנדנר וחיכיתי להסבר על לחם הפנים, ונכנסו ילדים חרדים למאפייה וביקשו פייגלך.
אוקיי.
את יכולה להסביר לי מה קורה שם? או מה קרה שם?
או מה קרה שם?
כן, כן.
אני לא יודעת אם כולם מכירים את מאפיית לנדנר. מדובר במאפייה שבעצם נפתחה בירושלים ב-1893 כבר, בשכונת בית ישראל. משה דוב לנדנר עולה מרומניה, בניגוד להרבה יהודים באותה תקופה שעולים לארץ ישראל כדי למות בה, הוא דווקא עולה כדי לחיות בה וכדי לייצר בה, והוא ממשיך את המסורת של אבותיו ופותח מאפייה לייצור לחם. והמאפייה הזאת בעצם פועלת במשך 126 שנים רצוף.
זמן רץ כשנהנים, מדהים.
בדיוק, שזה דבר, כמו שאנחנו יודעים, לא מאוד שכיח בארץ ישראל, שאין במסורת אוכל מאוד מגובשת בגלל שהיא מדינה צעירה. המאפייה הזאת פועלת המון שנים. בשנים האחרונות היא מייצרת רק את החלות, אבל החלות הן בכל מקרה מה שמקנה למוניטין, גם מקומי וגם בינלאומי. דרך אגב, החלות של מאפיית לנדנר טסו מפה במטוסים לחתונות, לאירועים ולחגים ולמועדים יהודיים, לא רק בארץ ישראל, אלא גם מעבר לים, עד כדי כך הם היו מפורסמות.
איזה מתכון סודי, נכון? יש שם איזה סיפור כזה?
האמת שהמתכון הוא לא כל כך סודי, זאת אומרת, קודם כל זה נשאר כל השנים עסק מאוד קטן, מאוד ארטיזנלי, עושים את החלות בעבודת יד, עם הרבה מומחיות של אנשים שלמדו גם להכין חלות שונות, חלות באמת לפדיון הבן, לחתונות, לפורים, למועדים שונים. אבל אחד הדברים שיקנו לחלה שלנו נרתם כל כך מיוחד, היה תנור הלבנים הגדול שהיה במאפייה.
שמה היה מיוחד בו?
המאפייה הזאת בעצם מתחילה את דרכה עם תנור קטן יותר, ברבות השנים, כל פעם שהמאפייה קצת גודלת, מחליפים את התנור, ואיפשהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל איפשהו בשנות ה-40-50, בונה שם תנור לבנים עצום בגודלו, אומן תנורים בשם משה רוגובסקי, שגם הוא מגיע ממזרח אירופה, ממשפחה של בוני תנורים. הוא בנה כמה תנורים בארץ באותה תקופה, תנורים מאוד מעניינים מבחינה היסטורית, והוא בונה שם תנור. התנור של לנדנר הוא כנראה התנור הכי גדול והכי מרשים שהוא בנה. זה 4 מטר אורך, 5 מטר רוחב. התקרה בנויה כולה מלבנים שרופות. ובעצם כדי להבעיר את, צריך להבעיר את התנור הזה כמה שעות קודם לכן, כדי שהוא יעצור בתוכו חום מאוד גדול. והאפייה המאוד מיוחדת הזאת, והטכניקה שהם עובדים, והעובדה שזה באמת שיטות מסורתיות, כל חלה לוקחת הרבה שעות עד שבעצם היא יוצאת מהתנור, מקנים לחלות האלה טעם מאוד מיוחד.
במה מבעירים את התנור? בגז?
בגז. בשנים האחרונות, פעם זה היה כאילו יותר...
תנור עץ מן הסתם.
בדיוק. אבל בשנים האחרונות כבר הבעירו אותו בגז, והמקום הזה באמת הופך לא רק, זאת אומרת, שמען של החלון יותר, שהחלות יוצא למרחוק, אבל גם זה באמת הופך למוקד חיים קהילתיים וחברתיים. פעם כי תנורים כאלה היו המקומות שבהם אנשים שאין להם תנור בבית מכניסים מאפים וסירים אליהם, אז אנשים מגיעים למאפייה לקראת סוף השבוע כדי להכין את תבשילי השבת, ובשנים האחרונות כי בעצם המאפייה פעלה רק לקראת סופי השבוע, והיא פעלה רצוף מרביעי בבוקר עד שישי כשנכנסה השבת. ובלילות הייתה שם תרבות מקסימה של אנשים, השכונה ברבות השנים הפכה למאוד חרדית, אבל למאפייה של לנדנר באו לא רק חרדים אלא גם חילונים, ובאמת כמו שאת מספרת, מי שהיה שם לא ישכח את זה.
יש סיפורים שפעם כשלא היה תנור בכל בית היו מביאים אנשים את האוכל שלהם, היו מביאים את השכנים ומכניסים אותו אל תוך התנור כדי לחמם אותו.
נכון. דרך אגב, היום כשאנחנו רואים בכל מיני מקומות, בחנויות, וקצת נשאר, השריד המאוד יפה של זה, זה כל מיני תבניות וחותמות של עוגות ועוגיות, ואפילו העובדה שללחם יש חותמת, נובע מהמנהג המאוד ישן הזה, כי פעם באמת לרוב האנשים לא היה תנור בבית, והם היו מכניסים את הסירים או את הלחם שלהם לתוך התנור הזה, ומכיוון שהיה צריך להבדיל בין משפחה
למשפחה. לזהות מה של מי.
בדיוק, מה של מי. אז אנשים מראש קונים או סיר מאוד מיוחד או חותמים עליו באיזושהי צורה. זה המקור של החותמות לחם ועוגות שעד היום אנחנו רואים אותם.
והתנור הזה הופך להיות בעצם מוקד חברתי, זאת אומרת מדורת השבט באיזשהו אופן.
ממש ככה. וזה כל זה קורה למרבה הצער עד לפני שבועות ספורים. בעצם מי שהמשיך את הדרך, בניו של משה לנדנר ממשיכים את דרכו, נכדו מתי לנדנר שנולד ב-1930 תופס את מקומו, אופה המון שנים, נפטר לפני שנתיים בגיל 87, ואז בניו אומרים שהם ינסו להמשיך את המסורת המשפחתית. אבל מה שקורה בשבועות האחרונים זה שבעצם לבנים מתחילות לקרוס מהתקרה של התנור היפהפה והישן. המשפחה מבררת מה תהיה העלות בעצם לתקן אותו, ומגיעה למסקנה שבעולם מודרני שהם מייצרים כמות כל כך קטנה של חלות, העלות לתקן את התנור הזה, מכיוון שזה תנור מאוד מורכב, שגם בנייתו הייתה מאוד מורכבת, לא מצדיקה את המשך הפעלת המאפייה, ולרוב המזל הם מחליטים לסגור.
אז הנה אנחנו נשמע את קולו של דובי לנדנר, כפי שנשמע השבוע, בכאן מורשת, בתוכניתם של מנדי וביטן, הם ראיינו אותו, והנה משפט אחד שהוא אמר.
עצוב מאוד, כן, עצוב מאוד, זה מסורת משפחתית של קרוב ל-125 שנה, שלצערי אני הוא זה שצריך לסיים את המסורת הזאת.
אז על פתחו מסתיימת המסורת, ורונית, נדמה, את סיפרת את הסיפור הזה של התנור, זה נשמע כמו אפוקליפסה, ככה שהלבנים נופלות מן הגג, ונדמה שכמו בירושלים, כך בירושלים, באותו רעיון סיפר לנדנר למנדי וביטן, גם על פוליטיקות של החברה החרדית מסביב, ישיבת מיר שיושבת שם על הגבול של המאפייה, ורבים מצרכני האם מהישיבה, יצרה תקנות חדשות ואמרה שצריך עד אחת 11 חייבים לסגור את כל המאפיות. ומכיוון שהמאפיות עובדות רק בסוף השבוע בעצם, גם זה, סיפר דובי, בעצם פגע בהם. וגם הפוליטיקה הפנים ירושלמית נכנסה אל תוך המוסד הזה בעצם.
לגמרי. כן, זאת אומרת, כשאני שמעתי את הבשורה המאוד עצובה, הייתה לי עוד איזושהי תקווה שאולי נצליח בכוחות משותפים לייצר מאבק, כי באמת זה המחשבה שהמקום הזה, שבין קירותיו עצורה כל כך הרבה מורשת ותרבות, יסגר, היא כמעט בלתי נתפסת. אבל יש המון המון מכשולים. זה גם העניין של השכונה שהפכה חרדית עם השנים, גם העובדה שהנכס עצמו ב-126 שנה, משה דוב לנדנר מקים מאפייה במקום נידח, והיום זה באמצע ירושלים, הנדלן הוא כמובן מאוד יקר, גם בתוך המשפחה עצמה, מכיוון שמדובר בהרבה יורשים, יש רצונות צולבים לגבי ההמשך. דרך אגב, מה שכן משמח לשמוע, זה שתנורים אחרים זוכים לשימור ולשחזור. החברים באילת השחר שחזרו תנור ישן של רוגובסקי, והם אופים בו היום באופן קהילתי משותף, ממש כמו שאפו פעם. אז שם יש תנור יפהפה של רוגובסקי שממשיך לפעול. בקיבוץ נען התגלה תנור דומה, אנחנו לא יודעים בדיוק אם הוא של רוגובסקי או לא, אבל הרשות, המועצה לשימור אתרים עכשיו משמרת אותו. הלוואי וזה היה גם גורלו של התנור ושל המאפייה של משפחת לנדר, אבל מכיוון ששוב מדובר במבנה פרטי ובמאפייה שהייתה כל השנים בבעלות פרטית ולא מבנה ציבורי, אין הרבה מה לעשות נגד ההחלטה של המשפחה.
אז כאן הגורל הוא אחר, ולפתע כשדיברת רונית, תנורים נשמעו לי קצת כמו כינורות, קצת כמו אסטרדיביריוס פתאום, התנור שמנגן טוב.
תשמעי, אני פעם, בפעמים הראשונות שנתקלתי בתנורים האלה והבנתי את הערך שלהם, הייתי באמת אחוזת קסם, כי רק היום, כל כך הרבה שנים אחרי, אנחנו מבינים מחדש שכדי לעשות לחם טוב, את יודעת, כל הטבונים עם הרצפות אבן ו... בשנות ה-40-50 מסתובבים פה אנשים שהם ממש אומני תנורים ובונים תנורים נפלאים, שאני מקווה שכמה שיותר מהם ישמרו ויעשו בהם.
מקסים.
לא רק בתור מותג היסטורי.
ומחשבה האחרונה קצת פילוסופית רונית, לאור סגירתה של מאפייה, ואולי של מוסדות נוספים, להבדיל אלף הבדלות, מסעדת תאמי שנסגרת עכשיו היא פחות ותיקה, וזה מעולמות אחרים, אבל עדיין העניין הזה של מוסדות שעוברים בין המשפחה, אני חושבת למשל על מאפיית ויז'ניצה הידועה בבני ברק. אין לנו הרבה כאלה, זאת אומרת, העניין הזה של האם נוכל להחזיק כאן, לייצר מסורת קולינרית כזאת, שתתגלגל מאות, שתתגלגל בין משפחות, האם את חושבת שיהיה כאן דבר כזה?
קודם כל אני מקווה שכן. ונראה לי שבדיוק, את יודעת, לדבר על זה, להכיר בעובדה שמקום כזה הוא נכס תרבותי, לא רק מפעל פרטי של משפחה או משהו כזה, זה הצעד הראשון. במקרה של המאפייה שלנו זה כנראה כבר לא יעזור, אבל אם נבין את זה לגבי מקומות אחרים, אני מאוד מקווה שבטווח הרחוק נוכל לשמר כאלה מקומות שיש להם מורשת תרבותית.
אפילו באיזה לחץ חברתי לפעמים, בסוג
לגמרי,
של...
לגמרי, דרך אגב, הדבר, זאת אומרת, זה מאוד הציב אותי השבוע, הסקירה של המאפייה של לנדמר, אבל זה מאוד שימח אותי לדעת, שלמשל באמת בנען, מתחיל להתרחש תהליך של שימור ושחזור, וזה אומר שהמועצה לשימור אתרים אומרת, וואו, מאפייה ותנור הם חלק ממורשת היסטורית תרבותית שחשוב לשמר אותה.
אתרי מורשת, אז...
בדיוק, אתר מורשת, זה בדיוק כך.
אכן, כן, אז כן. תודה על השיחה הזאת. את חלמת, את טעמת את החלה של לנדר?
בוודאי.
שירי גם את, אני כאן בניעוט.
שירי גם טעמה. היא באמת, באמת הייתה נורא טעימה. כמו כל דבר, קודם כל היא הייתה טעימה כי היא הייתה מוצר שמיוצר בקנה מידה קטן וביד.
יש כמה מאפיות כאלה בירושלים שנתנו ככה חוויה של חלה מאוד יוצאת דופן.
נכון, ובאמת כאילו, ואין ספק אבל גם שהעילה הרומנטית סביב ביקור במאפייה בחצות הלילה, בין השכונות והסמטאות שם בירושלים, בירושלים.
אלמנט נורא רוחני כזה באפייה.
עם הצוות המקסים שעבד שם. היה שם פשוט באמת קסם, התנור הזה, העברה פומבית, התהליך, לראות את כל התהליכים. המלוש ההיסטורי שהוא אני דרך אגב וקבע שנצליח להעביר אותו לאנשהו שיוכלו להציג אותו או אפילו להשתמש בו.
ריח, ריח של מאפיות?
או בכלל?
אני זוכרת ריח של מאפיות בלילה, זה אחד הדברים
שיכולים
לשגע את הרוח, את הנפש.
ושם באמת היית כאילו, בגלל שזה היה בצמתה מאוד צרה, הרחת את המאפייה בערך רבע שעה לפני שהגעת אליה. זה היה מין עמוד ריח כזה שהלך לפניך והוביל את הדרך.
אז עם הריח הזה אנחנו נסיים. רונית ורד, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
ושירי, אנחנו כן. עושות מעבר חד מן העבר אל ההווה. מכיוון שבתוכנית הזאת, בשעה הזאת, נעשה מסלול בין מה שנסגר ומה שנעלם, אבל אנחנו רוצות לשמוע גם על מה שקם במקום, כמו שאמרנו הרבה פעמים, כך זו דרכו של הקיום. אנחנו שומעים על המיטות ועל הפטירות הנוראיות, וגם על הלידות החדשות.
אנחנו רעבות וגרגרניות.
ועמית אהרונסון, איש הקולינריה והאוכל, מעיתון הארץ, אין כמותו לדבר על מקומות בירושלים, הוא מפליא לכתוב, לבקר בהם, לתאר בהם. שלום עמית.
שלום, העניינים.
מצוין. אז שמענה, ספר לנו, תן לנו קצת את הרוח של עכשיו. מה נפתח בירושלים? מה חדש? מה פועם?
קודם כל, ירושלים תמיד פועמת. בניגוד למה שאולי מקובל לחשוב כשמסתכלים מהחוף, אז לפסס את הפעימות. אבל אני חושב שאם אני צריך להפיין איזה משהו יותר של התקופה האחרונה או השנה האחרונה, אז אני חייב להגיד ש... בינתיים בשנה החולפת המדור שאנחנו כותבים בירושלים בכל העיר, המדור אוכלים צהריים, המדור שרץ כבר 10 שנים, אחת השנים הטובות שלו, זאת אומרת
השנה, כן?
לחלוטין. וואו. יש המון מקומות חדשים ומסעירים, כמו בירושלים, רובם מקומות כאלה של נשמה פשוטים יחסית, אבל מה שמיוחד השנה זה המגוון. אז קודם כל שתי מסעדות אתניות מז'אנרים שעוד לא היו מיוצגים בעיר וגם מיוצגים מעט מאוד בארץ. קודם כל מסעדה פרסית נהדרת שנפתחה ליד התחנה המרכזית, בבא ג'ון, מסעדת פועלים פרסית, נהדרת, ממש, זאת אומרת, לחלוטין עומדת בתחרות מול המקומות
המפורסמים. שוק לוינסקי למשל, זהו, אוקיי.
לחלוטין. אז באמת שנים שלא הייתה מסעדה פרסית בירושלים, מקום אדיר. ומצד שני, בתוך העיר העתיקה, לפני כמה חודשים, נפתח מקום שאולי המקום שהכי הפיל לי את הלסת בכל שנות עבודתי, מסעדה קוריאנית כשרה בתוך הרובע היהודי, משהו כמו 200 מטר מהכותל, פשוט נהדר.
עד כדי כך, עמית, כאילו, עד הפיל לך באמת את הלסת?
הפיל לי את הלסת, אפקט ההפתעה שהמקום הזה מייצר, זאת אומרת, מדובר על מקום שנמצא באיזה חלל אבן, חצי מערה, חצי בית כנסת נטוש ברחוב בית חבד, אחד הרחובות שמקבילים לקרדו, אין כמעט, אין לו שום חזית שפונה לרחוב, הוא לא פנימי, יש דלת עץ, שברגע שהיא נפתחת, זה כמו מעבר, זאת אומרת, זה הכי קרוב, אתם זוכרים שבמסע בין כוכבים, הדמויות היו נעלמות ומופיעות במקום אחר, זאת אומרת, זה הכי קרוב לחוויה הזאת של הטרנספורטיישן, בדיוק, שאפשר לדעתי לקבל במציאות, זה לעבור בשנייה אחת מרחוב תמיד למדי ברובע היהודי, שזה אגב המקום אולי עם היצע הקולינרי הכי מבאס בארץ, הרובע היהודי, באמת אין מה לאכול שם, ומה שיש עדיף לא לאכול אותו, פתאום אתה נכנס למקום מחופה עץ ונייר אורז, אותנטי עד רמת הפסיק, ולמעט כמובן מגבלות הכשרות, והאוכל נורא נורא טעים.
עכשיו, אבל מה אוכלים?
אוכלים קודם כל טוקבוקי, שזה מין ניוקי או בצקניות כאלה שעשויות מבצק אורז ברוטב אדום חריף, שלגמרי מתקשר לישראלים אולי לדברים קצת אחרים, ויכול להוות יופי של כרטיס כניסה למטבח הזה. יש ביבימבאפ, שזאת קערת אורז עם ירקות בכל מיני צבעים וביצת עין מעל, שמערבבים אותה עם שמן סומסום וסויה קוריאנית ורוטב חריף. יש קימצ'י נהדר מכמה סוגים שהם עושים שם. כן, אפשר בקימצ'י. ויש מנה מעולה של טופו מטוגן עם פטריות ובצל, מקום באמת סופר מפתיע, ופתאום, זאת אומרת, קוריאני זה משהו שכאילו בארץ לא כל כך קיים, אז פתאום בירושלים למצוא אותו זה משמח להפליא, והם לא לבד.
כל זה שתי דקות מהכותל, כאילו, יש בזה משהו מטורף.
מי שתמן פתק שיהיה איפה לאכול אחרי התפילה.
זה נשמע קצת כמו התחלה של בדיחה, אבל זה רחוק מאוד משם, ובאמת הרבה פעמים במדור שלנו בירושלים אנחנו כותבים, זאת אומרת, כן, מקומות טובים, כי צריך נורא לעשות את ההבדל בין מקום שיש לו נניח חשיבות מקומית או עירונית, לבין דברים שהם באמת בסדר גודל ארצי. והרבה פעמים אנחנו צריכים להיות נורא ברורים לגבי, כן, זה חמוד אם אתה בירושלים וזה, אבל לא הייתי בא במיוחד. אז לסאול האוס הייתי בא במיוחד, לא משנה מאיפה אתם נמצאים בארץ, זה לחלוטין מקום שמצדיק עלייה לרגל, לעיר העתיקה, ומקום נפלא. ויש עוד, אגב, אמרנו פרסי, אמרנו קוריאני, יש גם מקסיקנית חדשה נהדרת בירושלים, טאקוס לואיס, שעושים לבד טורטיות מקמח תירס, ובאמת עם טעמים נורא 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 אותנטיים, הכי רחוק מכל הטורטיות היענו מקסיקניות האלה שהתרגלנו לקבל בתור אוכל מקסיקני, ויש עוד ועוד, אני מניח, אנחנו יכולים להמשיך עוד הרבה, אבל אנחנו לא בתוכנית ספיישל היום, נכון?
ספיישל עמית אהרונסון. תקשיב, עמית, ציינת פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה לשאול אותך רגע שאלה כזאת, הכי אולי ישראלית קלישאית כזאת. אמרת לנו שזאת השנה הכי חזקה שאתם כותבים עליה. סיפרת לנו על קוריאני ועל מקסיקני. אוכל ירושלמי. כאילו אני רגע מחזירה אותך למקום הזה האמיתי. יש איזה בז כזה עדיין של משהו חדש שנפתח והוא טוב והוא כזה של המקום?
חדש אולי קצת פחות, זאת אומרת, עדיין השחקנים הוותיקים, זאת אומרת, בתחום אוכל הנשמה, עדיין מי ששולטים עם השחקנים הוותיקים, זה מקומות כמו אזורה, מקום כמו שמול, שהוא מקום נהדר. מסעדות, יש התחדשות במסעדות שכונתיות מחוץ למרכזים המיידיים של העיר, מקומות כמו הסנדוויץ' של צ'וצ'י בקריית מנחם, או מסעדת שלומי חי בקטמונים, שזה באמת מקומות שמדברים את השפה של פעם, אבל עם טיפה יותר עדכניות. זאת אומרת, לא נפתח פה, נקרא לזה, הירושלמי החדש, מקום שלוקח באמת את עקרונות הבסיס של האוכל הירושלמי, של דברים כמו הסופריטו והקובה חמו והדברים האלה, ונותן להם אולי כסות קצת יותר מודרנית, או טכניקות קצת יותר מודרניות, נניח דברים כמו מה שנעשים בסנטה קטרינה בתל אביב, או דברים מן הסוג הזה למטבח הישראלי. זאת אומרת, האוכל הירושלמי, כבודו במקומו עודנו מונח, והוא נפלא, והוא מובחן, ולחלוטין יש מטבח כזה, והוא קיים בעיר, אבל דווקא שם אני לא חושב שאני יכול להגיד שבזמן האחרון נפתח איזה מקום פורץ דרך או שונה. עדיין, מי שמבקש לו את ליטרת הסופריטו שלו, יודע לאן ללכת. לרוב, אגב, זה לאזורה, אין מה לעשות.
מרבית המסעדות כשרות בירושלים?
עדיין, כן. חד משמעית, כן. תמיד יש גם שם את המתח. רשת אגדיר עכשיו פתחה סניף ראשון בירושלים. החילונים בירושלים מאוד כועסים עליה על ההחלטה לעשות את הסניף הזה כשר ולא לפתוח אותו בשבת. הסניף הכשר והסגור בשבת האחר היחיד של אגדיר, אגב, נמצא בבני ברק. אז החילונים בירושלים מאוד מאוד כועסים, קוראים להחרים את הרשת, יש כל מיני...
אבל הם בכל מקרה הורידו את הבייקון מהתפריט, אז ככה זה מין מבצעים גורפים כאלה.
העניין עם כשרות בירושלים הוא מאוד מעניין, יש מה שאני קורא לו קצת כשרות ירושלמית או כשרות מכבדת. יש הרבה מאוד ירושלמים שלמשל לא תהיה להם בעיה לאכול במסעדה בשבת, כל עוד המסעדה הזאת למשל לא מגישה שרצים, ובמיוחד לא מגישה חזיר או שילובים מובהקים של בשר וחלב. כל עוד זה יכול לדור בכפיפה אחת בתפריט, אבל לאו דווקא לדור בכפיפה אחת באותה צלחת. יש כל מיני עקרונות כאלה של לא לתקוע אצבעות בעין בירושלים. זאת אומרת, מקום יכול להיות לא קשר, אבל כל עוד אתה לא באמת, אתה יודע, צולה איזה חזרזיר על מנגל בכניסה למסעדה שלך, כנראה שזה יעבור. צריך לדעת את ה... ויש ממש קודים עדינים כאלה. רוב המקומות החדשים כן עדיין קשרים, בטח כשמדובר על מקומות יותר פשוטים, עממיים, אתניים, פועליים שכאלה. אבל אני חייב להגיד ששוב, השנה אני הרבה פחות מרגיש את החיסרון, גם אגב במקומות שבעבר היו שם קוד למטבח בינוני ומשעמם, האוכל הירושלמי החלבי, המסעדות הפסודו-איטלקיות האלה שהתרגלנו לראות, ספק בית קפה, ספק מסעדה, אפילו בתחום הזה, הכשר, חלבים, מהדרין, יש כבר דברים מעניינים וטובים שקורים, ומתפתחת שפה מודרנית, ודברים כמו הרייס עם דגים, וסיגרים במילוי דג ים, ופסטות קצת יותר מעניינות, ופתאום מוצאים בירושלים קאצ'ו הפפה בכל מיני מקומות.
התבח ירושלמי חדש.
לחלוטין, לחלוטין, ובאמת עיר שאני אומר כל הזמן, נותנת פייט בלי להתבלבל, תל אביב בהרבה תחומים.
כיף לשמוע.
מפתיע
לשמוע בעיקר. זה טוב, טוב שיש פייט לתל אביב, והחיים עצמם, כמו שאומרים, כאילו, דיוני כשרות, רבנות, עכשיו יש את יונתן ודאי, שהגיש בגץ מאוד מעניין, עם מסעדת קורסל, נדמה לי, בירושלים.
נכון.
הוא רוצה לפתוח אותה בשבת, ומשלמים בעצם מראש, והמקום פשוט ככה זורם אל תוך השבת.
כן, זה המקום השני של יונתן, שנקרא באבל ימן, בעצם מין מסעדה תימנית, שפתוחה בעצם רק בשבת, אבל בלי לשלם, אתה בא, לוקח מהסירים, יכול לבוא במוצאי שבת, לשלם, לא נעשית שם לכאורה, האוכל כולו מבושל מראש, עומד על פלטות, אין שם שום עבירה על דיני
כשרות
ושמירת
כן,
שבת.
כן, מעלית שבת, כן, באוכל,
כן,
נכון, נכון.
כן, זה בדיוק, הרי בסופו של דבר, כל מה שההלכה והעדה החרדית למדה לעשות, זה הרי הישראבלופים במיטבם, זה ללכת בלי ולהרגיש עם או להפך, זה בדיוק מה שהוא עושה, ואומר, הנה, אני לא עושה שום דבר שעובר על, שפוגע בקשרות השבת, או בשמירה על השבת, למה אני לא יכול להיחשב בקשר, ויונתן הוא איש יקר, חשוב מאוד בסצנה ירושלמית, באמת ממובילי המאבק לקשרות אלטרנטיבית, וכולי תקווה שהוא יצליח, בעיקר כי גם באבל ימן, המקום הזה שלו הוא פשוט מקום אדיר.
איזה יופי. טוב, אז שרת אותנו עם המון שמות והמון הצעות מפתות, בעיקר עם קוריאה. שיחת הירושלים הזאת השאירה אותנו. המון המון תודה לך, עמית אהרונסון. אנחנו כאן בסרוויס שיריקץ, אנחנו שוות לדבר על ירושלים, ואם יש סיפור ירושלמי ומסעדה ירושלמית שהיא באמת חלק מההיסטוריה של העיר, זו ארקדיה של עזרא קדם. שלום לשף עזרא קדם.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מצוין, מצוין. לי זיכרונות מלפני המון שנים, הייתי אז בצבא, בתל אביב, לקחתי עם עוד חיילת אוטובוס ונסענו לאכול בארקדיה. היינו תפרניות לחלוטין. עמדנו, היו מדרגות בארקדיה, נכון? אני זוכרת, נכון, עזרא? מדרגות אבן. עמדנו במורד המדרגות, היו גם אקורדיונים, יכול להיות שאני זוכרת, נכון? שזה כבר כבר בדמיון.
לא, בדמיון.
בדמיון, אני זוכרת איזה... ועמדנו, והגענו לארקדיה, ואכלנו, אני חושבת, רק מנות ראשונות, שהיום זה ייחשב כפשע, אבל זה זכור לי עד היום כאחת החוויות הקולינריות המכוננות שלי.
ההשקעה הייתה שווה.
כן, כן, באמת כך. אז ארקדיה כבר לא איתנו, אבל יש לנו את סטודיו ארקדיה, נכון?
כן, סטודיו ארקדיה פעל בסמיכות לארקדיה. ארקדיה, סגרנו את הפעילות לפני 5 שנים, אבל זה פעל בסמיכות. למעשה זאת היצירה השנייה שלי האישית, ואנחנו פה כבר 13 שנים, אז כך שהצלחנו בעצם ליצור משהו שהוא מאוד 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 מתייחס לאוכל של יהודה וירושלים ולצומח.
ומחובר לאדמה ומתחיל עם בוסטן, אז תתאר לנו את הבוסטן ואת גינת הירק שם.
התמזל מזלי והגענו לשטח אדמה שבעבר רחוק מאוד היה חווה חקלאית, והשתלבנו עם מה שיש והוספנו עם השנים. והמזל שלנו גם שזה נושק לבר, אז אנחנו יכולים באמת היציאות המסורתיות שלנו לקטיף בר נעשות, ומה שגדל ווילד אצלנו, ומה שאנחנו גם מגדלים בגינת הירק והבוסטן. מה שאנחנו עושים זה מתייחסים לעונה, את יודעת, אני עכשיו מדבר איתך ואוכל קצת משמש בלדי.
אוי, זה טעים, בלדי זה הכי שווה. הלבנבן הקטנטן, נכון? זה זה?
זה צריך מהר מהר, כי תכף הם בורחים לנו המשמשים, זה קצר קצר.
כאילו מישהו, תינוק שכאילו, את יודעת, לחיים שלו...
מלך עברדרדה.
וואו, וואו.
רגע, אבל מה עוד יש בגינה? אני חייבת עוד קצת מהגינה הזאת.
מה יש כרגע בגינה?
כן, כן.
יש את סוף הירוק, עדיין שיקוריה, עדיין קצת חרשפים, עדיין ארטישוקים, כל הירוקים כמובן, ומבוא לקיץ, באמיה מתחילה להראות שהמניות שלה יעלו בקרוב, ויש את כל הנושא של הגפן שלנו שצומחת, שאנחנו ממנה מכינים ריבת ענבים כל שנה, ויש כמובן כל מה שתרצי, יש לנו מחמציץ וחרדל ורוקט וג'רג'יר וכל מה שאפשר לנפק בעונה הזאת, מנגולד יש לנו עכשיו.
מבוא לקיץ זה נפלא. עכשיו כן. בעצם עזרא קדם ירושלים, אם אני זוכרת נכון, היא המקום בו נולדת, נכון?
חופשי.
נחזיר אותנו רגע לשכונה שלך, אז לאיפה קניתם? בסופר? בשוק? איפה הייתה השכונה?
איזה סופר? זה... סופר לא היה. באמת, לא היה סופר. היה מקולות והיה שוק. לא היה סופר. מיטב זיכרוני, לא היה סופר. נולדתי ב-65. נולדתי במושבה הגרמנית. ומול ביתי היה... שדה ענקי שמה שיש בו זה זיתים וזערורים וקוצים שאוכלים אותם, ושכן שעשה עלייה ממרוקו עם עדר עזים קטן שהיה יוצא למרעה, וסוסים וחמורים והמון בר. ומבחינת השווקים, אני תמיד הלכתי עם אבי בשבתות בבוקר, זכרו לברכה, לבית לחם, והשוק ב רמאלה, והשוק במחנה יהודה כמובן, והעיר העתיקה, כך שאת ירושלים עוטפת קולינריה רב שכבתית, והיא בעצם ירושלים היא כור ההיתוך של ישראל. ואת יודעת, למדתי בניו יורק ובסן פרנסיסקו, וכל הזמן בניו יורק מכניסים לך את הסיפור הזה של המלטינג פוט, והמלטינג פוט, ולא כך הבנתי באותם שנים איזה מלטינג פוט מיוחד יש בניו יורק, אבל בירושלים קור ההיתוך של האוכל היהודי, הירושלמי, שממנו גזרנו למטבח ישראלי, והיום יותר ויותר מטבח של ירושלים ויהודה וכל מה שמגיע. עדיין מגיעים דברים טובים, הסופרים קצת משתלטים על החיים, זה נכון. אבל...
תשמע, זה נשמע שאתה כמעט עושה את מה שעשית אז בילדות. זאת אומרת, אני ניסיתי להכניס אותך לסופר, טעות נוראית.
לגמרי, משום שאת יודעת, זה... אני לא אשכח נקודה בזמן שאני הולך כותף ולימון לסבתא שלי, שהיה לה בוסטן משלה, והיום אני באמת מוקף בעצי לימון ועצי זית, ובהחלט מבשל את זיכרונות וטעמי ילדותי, כי זה התפקיד של הטבח, של השף, מבשל זיכרונות, שזה האינגרידיאנס הכי חשוב, והוא לא עולה לנו כלום.
אם מדברים על תפקיד הטבח, אתה לימדת ועברו דרכך ודרך ארקדיה לא מעט שפים חשובים,
נכון,
כאלה שהיום הם
נכון,
חלק מהתרבות נכון, הקולינרית שלנו.
נכון,
מאיר אדוני ושלב
כן,
מיטוטו
כן,
ורפי כהן עבר אצלך.
נכון, נכון.
ובאמת אתה נתפס כאיזה סוג של מורה נדמה לי, גם באופי שלך,
נכון,
שמדברים
נכון,
עליך.
נכון.
זה וגם חלק מהג'נד שפית?
כן, אני חושב שזה התפקיד האמיתי של השף. התפקיד האמיתי של השף זה ללמד את הטבחים שלו לבשל. אמר את זה שף אמיר נאור, שהוא באמת ראיתי 14 שנים. הוא אמר, בארקדיה פשוט מלמדים אותך לבשל. לא אומרים לך, תוציא את האוכל או משהו. פשוט מלמדים אותך קונסטנט לבשל. עכשיו, זה התפקיד. התפקיד שלי זה להפוך אותם ליותר טובים ממני. אם הם הצליחו והלכו, זאת ההצלחה בעצם. פה נמדד, השף לא יכול לבשל, תדעת, ולהסתיר. זה דבר שהוא לא נכון. ואני חושב שזה טיב ההצלחה כבר כמעט שלושה עשורים. זכיתי באמת ללמד את הדור הזה, שהוא באמת מאוד מאוד חשוב במטבח הישראלי העכשווי, המודרני, איך שלא יקראו לו, קוראים לו כרגע, והזכות הזאת היא שנקרתה בדרכי, ואני רק היום בבוקר הייתי בוואטסאפ עם קרן גרליט שהקימה את ג'וז ולוז, היא גרה היום בברלין, טבחית אדירה, ואני שומר על קשר עם התלמידים, משום ש... והחברים, משום שזה, זאת המהות בעצם. המהות היא לפגוש בני אדם, לבשל, לארח, אבל לנסות גם לומר משהו שהוא גם לאורחים וגם לתלמידים, שזה אנחנו באמת, כל מי שעוסק היום בתחום הזה של בישול, צריך להגיד תודה שלוש פעמים ביום, משום שאם אתה עושה את זה בצרפת היום, אז כאילו, אלא אם כן אתה איזה סופר סטאר שהמציא איזה קרואסון חדש, אז התקשורת תעסוק בך, אבל אנחנו כרגע בשלב של חיפוש, של עיסוק בזהות שלנו כיהודים, כישראלים, ואנחנו מנסים להבין דברים בכל תחומים.
ואתה אומר על זה תודה, על האפשרות לשהות בתוך החיפוש הזה.
כאילו, איזה אנשים מדהימים פגשתי בחיי, הם באו לירושלים ואחר כך שמעו שיש מסעדה טובה, ארקדיה, אז אני פגשתי אותם והיה לי זכות לעמוד שם. אני לא חושב שזה היה קורה במקום אחר. והעיסוק הכמעט אובססיבי שלנו כעם באוכל, יש לו המון המון הסברים, וזה יפה, אלה הם הרגעים כרגע שאנחנו בונים את הזהות שלנו מתוך האוכל, והבלנד, אני נולדתי למשפחה שביום שישי בערב חצי מגרש היה גפילטי פיש, מרק אוף, חרן וכבד קצוץ, ומצד שני אמא שלי הייתה עושה גם את המאכלים שלה מהבית, העיראקי והשכנה הספרדית והשכנה המוגרבית, והכל התקיים בשלום. עכשיו, זה גם מה שעשיתי גם בסטודיו ארקדיה לאורך כל השנים. ניסיתי להביא להנה והבאתי תלמידים משלושת הדתות כדי לבקש מהם להשאיר את הווסח או הדרט מחוץ לדלת של סטודיו ולהיכנס ולעמוד וללמד אותם שאפשר לעמוד ביחד קודם כל. ואני גם חושב ש... אוכל זאת שפה, ובדרך הקמנו גם בית ספר קטן לילדים עם צרכים מיוחדים, ודרך האוכל ניסינו גם כן לתת להם, ממילא לומדים בישול, אז גם להשאיר אותם, ושלא יקלעו לא יודע מה, לשטוף כלים, אלא בעצם לקדם אותם מעלה. כי אתה יודע, לבשל זה כלי, וזה כלי טוב, ואוכל זאת שפה בין בני אדם, ו... ולא צריך, לא צריך, כשיושבים סביב שולחן צריך לכבד אותו, לא צריך להסכים על כל דבר, אבל צריך לכבד את מה שקורה כרגע סביב השולחן. אני תמיד אומר, לא יקרה שום דבר לראש הממשלה שלנו אם יתקשר לאבו מאזן ויגיד לו, תקשיב, אבו מאזן, שרה בדיוק הכינה סיר קובה, ואנחנו, אני בדרך לרמאללה, 20 דקות אני אצלך.
זורק לך חמגשית.
ישבו. וידברו,
ויכבדו את הריטואל הזה שמאות ואלפים בשנים הוא מתקיים סביב שולחן.
אינשאלה, אינשאלה, זה נשמע כל כך יפה מפיך.
אבל זה פשוט.
זה פשוט. לא, כשאתה אומר את זה, אי אפשר להתווכח. רציתי להגיד לך, תשמע, זה תמים וזה, אבל אני איתך.
אני נשבע לך, זה פשוט.
אני איתך.
אני מערך בו אנשים מכל העולם שבסופו של דבר הם יושבים ואני אוסף טלפונים והם נהנים מאותם רגעים של שאנחנו באמת יצרנו עבורם בכל האספקטים האפשריים, בירקות הטובים, אבל בכל הניסיון שלנו לעצור להם את את היום הזה.
עזרא, כן. אני רוצה, עזרא קדם, אני רוצה לשאול אותך אבל על משהו על ירושלים, כי השפים כן. שאתה גידלת, ואלה שאנחנו שמענו עליהם, בטח יש עוד טובים ורבים שלא העלינו את שמם, רובם לא נשארו בירושלים, אלה שדיברנו עליהם.
נכון.
האם יש מקום, מספיק מקום, זאת אומרת, ירושלים, בירת ישראל וכו וכו וכו, האם לא פספסנו כאן, זאת אומרת, אני לא בטוחה שאפשר להכריז עליה כבירה הקולינרית, האם לא פספסנו כאן משהו?
קודם כל, לא פיקששנו שום דבר ויש תהליכים והם טובים. ואני יפתיע אותך שאני חושב שהמסעדנות בירושלים עובדת הרבה יותר טוב מהמסעדנות בתל אביב, ואני לא חושב שרואים סגירות של מסעדות בירושלים כמו שרואים סגירות בתל אביב. צריך להבין דבר אחד, בתל אביב יש טבחים נפלאים ויש מסעדות טובות, אבל חסר קהל לכל המסעדות והחלומות. ירושלים אי אפשר להזכיר אותה ליד תל אביב משום שהיא אלפי שנים ויש בה שכבות גיאולוגיות של קולינריה והיא מדהימה ונוצרים פה דברים יפהפיים. לא פיקששנו כלום משום שאני גם יכול להגיד לך שגם בפרויקט הבא שלי אני בהחלט הולך לעסוק במטבח של ירושלים. המדינה מתחלקת לאזורים, ארז קומורובסקי לחלוטין מגדיר את המטבח הגלילי, אני עוסק באזור של יהודה ובירושלים, וכן, אני יכול להגיד לך בוודאות ובכל שלב, ירושלים לחלוטין היא הבירה הקולינרית של ישראל, משום שממנה יוצא הכל, וזה לא קשור לפופוליזם, וזה לא קשור מי סקסי, ועכשיו, אם רוצים גם לחפור קצת, אז מיטב השפים הישראלים הם מירושלים, זה הכל. ואייל שני ואסף גרנית ורפי כהן וירון שלב ומאיר אדוני וגם אני אמצא לחיים כהן גם כן שורשים בירושלים ויש לו עכשיו, זה לא ויכוח, זה בדיוק העניין, כי ברגע שיתחיל ייפסק הוויכוח הזה אצלנו כחברה בין בני אדם, אז נדע שבירושלים יש באמת, כאילו, כמו בנאפולי. נכון? כל הזמן עכשיו, כולם רוצים לנסוע. הייתי בנאפולי, הייתי בנאפולי, היית בנאפולי, הייתי בנאפולי. נו, 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 נו. מה נאפולי? מה נאפולי? לחלק גדול מהמטבח של נאפולי הוא מטבח יהודי. אני לא אגיד את זה, אבל אתה יודע, את הצנאה העצמית הזאת שאנחנו כל כך אוהבים להכיל את עצמנו גם כן בתוספת לשווארמה, צריכה להיפסק.
תשמע, שף עזרא קדם, אנחנו צריכים לסיים, זה נשמע שבאת להשכין כאן שלום בתוכנית,
ואנחנו
מושיטות יד.
באמת, באמת חושב שכאילו בסוף היום אנחנו, האנשים שלי, אנחנו אוהבים לבשל, ולבשל זה גם להגיד משהו ו... לא לעשות מזה גם סיפור גדול.
בקיצור, חייבות לבקר אצלו לראות מה קורה שם.
נכון, אנחנו רוצות, אנחנו נבוא. תודה, אנחנו מושיטות יד להשכנת השלום הזאת. תודה על השיחה המרתקת הזאת. שף עזרא קדם, סטודיו ארקדיה, להתראות. ומי שממתין לנו עכשיו, שירי, שכשעושים את תוכנית ירושלים, צריך לדבר גם איתו, ממתין בסבלנות בשוק, הוא דוד קישקה, עורך סיורים קולינריים בהזמנה אישית, שאני כל פעם שאני פותחת את הרשתות החברתיות ורואה את התמונות מהסיורים הקולינריים שלו, אני מיד, החלומות שלי מתמלאים בחומרים, גם תיאבון, וגם, את יודעת, כל מיני, יש לו תמונות של כל מיני... אגד של ירוקים כאלה שמישהו מוכר איפשהו, והבגל היה פשוט עם הסומסום.
נכון, בגל הירושלמי.
כן, וגבינת יוגורט, הגוש גבינת יוגורט הקשה הזה, ומסעדות שהוא לוקח אליהם. דוד קישקה, שלום רב.
אהלן, אהלן, מה נשמע?
מצוין, לא יכולנו לדבר ירושלים בלי לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, על שוק מחנה יהודה, שאתה עומד בו עכשיו, נכון?
אני עכשיו ממש, לא רק שאני בתוך שוק מחנה יהודה, אני נמצא עכשיו בתוך אחד החמלים הסודיים של שוק מחנה יהודה.
קולות מהשטח.
נשיא השוק, משה שחר, שמכונה אבו דאוד, שאבא שלי, אגב, אני ירושלמי, אבא שלי היה קונה אצל אבא שלו דגים וגבינות ועוד הרבה דברים, אז אני נמצא איתו כאן גם כדי שהוא ככה ייתן לנו את טפח סיפורים שלו, יש לו מיליון סיפורים על השוק.
דיווח חי מהשטח, כן.
ממש, ממש פה. לכן אני גם טיפה צועק אולי, כי אני לא שומע את עצמי אפילו.
לנו זה נשמע טוב, אני מרחמת על אלה בשוק שם, הם אומרים, מה הוא עומד וצועק האיש הזה, אבל אנחנו...
לא, אז זהו, אני בטחתור, זה ממש ההדקווטר פה, כל ההחלטות פה נלקחות.
אז אתה רוצה לתת לנו, לפני שנמשיך איתך, כי אנחנו רוצות לשאול אותך, אנחנו נשמח רגע באמת לשמוע את קולו של משה שחר, המכונה אבו דאוד.
ערב טוב, כאן נכתב.
ערב טוב. טוב, הצהריים טובים גם לך.
קוראים אותי משה אבו דאוד.
משה אבו דאוד, שלום לך. אז תגיד, כמה שנים אתה כבר בשוק מחנה יהודה?
אני יליד שוק מחנה יהודה. אבא שלי פה פתח עסק משנת 1936.
וואו,
12 שנים.
כן, בקטנה.
10 שנים.
כמה שנים?
10? אני צוחקת. צוחקת, צוחקת איתך.
לא גמרתי בית ספר.
אבל מה קונים אצלך? מה אתה מוכר שם?
כל המעדנים הכי טובים בעולם.
מה למשל?
דגים מעושנים, דגים גבושים שאני עושה, מלפונים חמוצים, זיתים הכי טעימים בעולם. גבינות מכל העולם.
אז אתה בעצם...
מעדנים מכל העולם.
אתה גדלת בדוכן של אבא? זאת אומרת, אתה כילד עמדת שם בין כל המעדנים?
כן, אנחנו היינו 13 אחים, אני הייתי האמצעי, ועבדתי איתו מילדות.
ואהבת את זה כילד, תגיד, היום בטח אתה מעריך מה יש לך ביד, אבל אהבת כילד...
אהבתי ולמדתי ועשיתי דברים, והייתי הולך איתו למפעלים ועושים, הוא היה מייצר חמוצים וכל מיני דברים.
והיום אתה רק מייבא אותם או הוא מייצר בעצמך?
היום יש סיטונאים, יבואנים, שקונים מהם, ברך כלל זה לא מייצרים. הכל יש היום, יש מפעלים קטנים. שמייצרים דברים ביתיים, אנחנו משקים את זה.
ומה יותר טעים? של פעם או של היום?
איך?
מה יותר טעים? של פעם או של היום?
של פעם, נשארה.
איזה תשובה אמיתית.
אין מה לדבר.
אין מה לדבר. והשוק באמת השתנה עם השנים, אתה כמי שגדל שם כילד.
לצערנו הרב.
לצערנו הרב, כן, היום השוק פחות טוב, מה פחות טוב ממה שהיה פעם?
השוק הולך ומתרחק מהשוק, זאת אומרת, יותר מודרני, ויותר בתי קפה, ופאבים, והירושלמים כועסים על זה, הוותיקים הכוונה.
שאין מקום לשוק של פעם, למה שאתה מוכר, ולכישויים,
ול... נכון, לפסטות, ולזה...
טוב, ואתם כל המשפחה שם, גם האחים איתך, או שזה רק אתה?
לא, די, אני נשארתי הפליט האחרון.
הנצר האחרון.
כולם הלכו להייטק, עורכי דין,
ואתה בשוק.
כן.
טוב, והילדים שלך ימשיכו?
הילדים איימו עליי שלא אעז לדבר איתם על זה.
וואו.
הם אנשי הייטק, נשמע, פרופסורים.
הם לא רוצים להיות בשוק.
לא אומרים, מספיק שאתה היית 50-60 שנה, עזוב אותנו.
טוב, אז אנחנו נבוא לבקר משה שחר, המכונה אבו דאוד. אנחנו נבוא לטעום את המעדנים.
איפה הפרלמנט של משה אבו דאוד? קישקה יביא אותך למקום וגם...
זהו, צריך את קישקה.
נבוא עם קישקה. נבוא עם קישקה. תודה רבה שדיברת איתנו, היה תענוג.
אני מאחל לך קונטיינרים של בריאות.
גם לך. גם לך, תודה רבה.
הלו.
דוד היקר, תודה שהעברת לנו את משה שחר אבו דאוד. היה תענוג לשמוע את קולו, והוא סיפר לנו קצת על השוק של היום, ועל התחושה שלוקחים את השוק בעצם באיזשהו אופן. אתה באמת נמצא הרבה בסיורים שלך בתוך השוק, ועדיין, למרות השיחה הזאת שאומרת, אני יודעת שהעניין הזה הוא מאבק של שנים, זאת אומרת, האם השוק יהפוך למקום בילוי של לילה, האם באמת יהיו בו פאבים ובתי קפה חדשים, או הדוכנים הישנים ההם. מה אתה אומר, דוד?
אני אומר שיש פה כרגע, קודם כל, יש פה איזשהו איזון, בכל זאת, אני חושב, עדיין שוק שהוא נשאר נורא אותנטי, עדיין סוחרים צועקים את מרכולתם, עדיין יש פה, ועכשיו אני אגב פה רואה איזה שני סוגים של מישמיש בלדי, זה שזיפים ירוקים, שנדיר למצוא למשל אצלנו בתל אביב, בקרמל, יש פה עדיין דברים מאוד מאוד אותנטיים ומקומיים, ויש פה עדיין את האווירה. זה נכון שגם נפתחו לא מעט פאבים, ואגב, בירושלים, מכיוון שיש מעין מתחמים חילוניים, וזה לא פרוס בכל רחבי העיר, אז זה גם ככה קצת בצורה כזאת.
זאת אומרת, לא נעשה קצת בלגן בשוק במובן של, זאת אומרת, באמת הדוכנים כמו של אבו דאוד ששמענו עכשיו מצד אחד, ומצד שני אנחנו רואים דברים שלכאורה לא קשורים, פסטות מודרניות שאין להם שום קשר למה שהיה פעם, או בתי קפה ש...
נכון, אבל זה עניין של ביקוש גם בסופו של דבר.
זאת אומרת, צריך להיות ריאליים.
וגם בהיבט התיירותי, ואני אכניס לזה גם בסות של גאדג'טים, מה לעשות, של חולצות IDF וכיפה של שיקגו בולס, כי כן, כי יש פה גם קהל כזה, בין אם יהודי או צליאני או לא משנה, שמגיע גם לשוק ורוצה לקנות סוזמירים, ומבחינת אוכל זה גם ביקוש מקומי, אגב, ישראלי. בסוף מה לעשות, אנחנו הישראלים לא רק שצים לאכול אוכל מקומי, אוכל טרי, ים תיכוני, אלא מחפשים, כן.
בירות מקומיות בביר בזאר.
כן, אז לדעת, יש היום מהכל. יש פה רשתות, ויש פה כל מיני פסטות מהירות, ויש פה גם אוכל, גם ממציאים איזה סטריט פוד חדש גם בין לבין. אז כל מיני ג'חנון בר וכל מיני.
אבל דוד, כמי שמסתובב גם הרבה בשווקים, באירופה בעיקר, אתה הרי מדריך גם סיורים מרתקים שם.
נכון.
השווקים האירופיים, אני עושה הכללה גסה עכשיו, מאוד גסה. אבל נדמה שמצליחים לשמר איזושהי מסורת של חומרי הגלם שם, של איך נראה השוק. אתה הולך בשוק באיטליה או בצרפת, בדרום צרפת, ואתה מרגיש, אתה יודע, היית יכול לעשות את אותו סיור לפני 20 שנה, אולי אני טועה. ונדמה שאולי כאן אנחנו לא משכילים לעשות את זה, דיברנו קודם על מאפיית לנדר שנסגרה עכשיו, זאת אומרת, אולי העניין הזה של לשמר רגע איזה משהו, של לא לרוץ קדימה, אולי אנחנו לא משכילים לעשות את זה.
קודם כל, אנחנו בני 71 כמדינה, ישראל, והבין, נלך להתחלה, כי זה באמת, זה דיון הרבה יותר ארוך, אבל אם נתחיל פה עוד, התחלנו עם צנע ועוני, אבל מה שמתפתח היום, מורה שצריך לפתח, צריך לבנות. אני לגמרי, אני מאוד מאוד בעד ש... צריך שורשים עמוקים בקרקע, צריך לשמר כל מיני מסורות שהולכות ונעלמות של יצרנים קטנים, של ייצור מקומי, אבל גם צריך לדעת לבנות את זה. זה צד אחד של המסורת, של התרבות, של המתכונים, של חומרי הגלם. הצד השני הוא באמת עניין של ביקוש, וכמו שאמרתי, לא תמיד יש את הביקוש גם המקומי לזה, וגם דברים נעלמים כי פשוט אין ביקוש, או כי יצרנים גדולים, או כי יצרנים תעשייתיים.
זאת אומרת, זה בלתי נמנע.
בולעים את הדג הקטן. ושלוש, זה באמת ענייני רגולציה, כי אני שומע גם בדבריי, ומזדהה גם איפה שהיא מעניין שכשנכנסים לשוק, כן, הוא גם נראה טיפה אחרת, ופה הכל עם, פה יש ניאון ושם יש קבל, ויכל גם באיזושהי צורה, באיזשהו אופן להיות יותר מסודר ויותר נעים לבריאות. שפה אני חושב, גם אגב משרדים ממשלתיים, משרד התיירות שלנו שנורא אוהב עכשיו להזמין בלוגרים ועיתונאים של אוכל, יחד עם משרד החוץ ועם מועצות מקומיות ועיריות, בהחלט רואות את הפוטנציאל הכלכלי הזה, אגב, שיש גם בתיירות קולינרית, אבל גם כקולינריה כמנוע לכלכלה. אז אני מקווה שגם משם יוכלו לסוס כל מיני תקציבים, כדי שזה יהיה הרבה יותר מסודר בסוף, וגם נעים, ועד החל משירותים ציבוריים בשווקים ועד... ענייני ביוב
זה חלק מהעניין.
מה אנחנו רואים בשווקים בצד המזרחי של העיר? זאת אומרת, מה מצבם?
במזרח ירושלים, סופר אותנטי, אני מאוד מאוד אוהב את ה... אני נורא אוהב להסתובב ברובע המוסלמי. מבחינתי, אני ירושלמי גם, אני אומר, אני נורא מחובר לחומוס הזה, בסופו של דבר. אז אני יודע שמלחמות החומוס שלנו, איפה הכי טעים? מבחינתי באמת, מזרח ירושלים, ביפר, וגם הקבא, והכנפה, וכל האוכל הערבי-פלסטיני המקומי האותנטי בעיניי נהדר שם, ושם באמת עוד מוצאים המון 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 נשים מבוגרות שמוכרות את הליקוטים שלהם של אותו יום, ורואים באמת כל מיני מפקוסים ומקדוסים וכל מיני וג'יבנה, ובאמת כל מיני מוצרים שיש לנו גם איפשהו איזושהי כניעה אליהם, שאפשר לנסוע אמנם גם לפעמים קצת לגליל, אבל יש משהו נורא נורא ייחודי במזרח ירושלים, מעבר לרוחניות שיש שם בין החומות, ולא משנה בין אם דתיים או לא, יש שם אחלה אווירה. תמיד אומרים לי, מה, אתה לא מפחד, איך ניגשים? יש פה באמת גם עניין של, אני לא יודע, זה איזושהי הפחדה אולי שעשו, או איזושהי בורות, אבל נראה לי שיותר מסוכן אופניים או קורקינט חשמלי בשדרות רוטשילד מאשר סטטיסטית,
סטטיסטית זה נכון,
או להידקר במזרח ירושלים. אז אני גם אומר באמת, כאילו שווה ללכת, לראות, יש באמת טעמים.
ושם זה מוסדות, נאדרים. מוסדות, כי מה שלקחת אנשים לפני 5 שנים, אתה עדיין, זאת אומרת, זה אותם המקומות, כי אני יודעת שיש כן. כל מיני חומוסיות או כנפיות שנסגרו עם הזמן.
יש, אבל יש שם עדיין מוסדות אמיתיים של האוכל המקומי הזה, ולקחתי לפני שבועיים, אגב, את וויל פרל, הקומיקאי, השחקן, עשינו שם סיור באמת יוצא דופן מאלף, גם בעיר העתיקה, בשוק מחנה יהודה, אבל כל מיני חומוס עקר מאווי, באמת, שהוא מוסד. אני כתיכוניסט, ב-5 בבוקר שכל הפועלים הפלסטינים, ערבים, יוצאים לעבודה, כי זה ארוחת בוקר בסוף חומוס, אגב, אז אנחנו אחרי בילוי, היינו יושבים שם. מעבר לזה שזה טעמי ילדות, באמת משהו שהחמיצות, השמן זית, והחומוסים פה נהדרים. אז מי זה לינה, ואבו שוקרי, ועקר מאווי, וקבר שאין, והשייב, וכל מיני עוד שמות שאני זוק, שבאמת בעיניי נהדרים. אני ממש מזמין אנשים ללכת לשם איתי או בלעדיי, ובאמת ליהנות.
וואו, עשית לנו חשק, עשית לנו חשק. טוב, אז אנחנו נחזיר אותך אל חיק השוק, שבו אתה נמצא עכשיו.
בדיוק.
ונודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוד.
היה טוב לשמוע קולות מהשטח, תודה.
כן, קולות מהשטח, ובאמת רק להתקנא בסיורים שאתה עושה.
תודה רבה. אני עכשיו אגב הולך לאכול קיגל או קוגל, זה תלוי בעדה.
אהה, איפה אתה הולך לאכול? איפה אוכלים קיגל טוב? טוב, אנחנו נבוא איתך פעם, אנחנו נרשמות עכשיו לסיור.
קדימה.
דוד קישקה, תודה רבה על הכל.
תודה לכן.
אז להתראות, וטוב, שירי, אנחנו נפרדות מירושלים.
תורה שלא הספקנו כלום, רצינו ורצינו, לא הספקנו, אין לנו יומרות.
אנחנו נעשה או חלק 2, ירושלים 2, כי זה באמת, את אמרת בהתחלה, לדבר על זה בשעה זו יומרה, אנחנו יומרניות, מאוד מאוד. תודה לעומר מנחם שליט, שהיה איתנו כאן בתוכנית. תודה שירי כץ.
תודה רונה.
והפעם באמת יש לנו תיאבון, אז אנחנו הולכות לאכול, להתראות.